וברכה ובוקר טוב, שואל יהוגאל. בוקר טוב הרב, אם העונש על אי השמדת עמימי כנען הוא הגלות, האם זה אומר שכל מה שהקדוש ברוך הוא דימה לעשות להם הוא גלות ולא השמדה? תודה רבה, גמר חתימה טובה. אכן, הגלות היא האופציה המועדפת, רק אם הם נלחמים בנו, אז אנחנו משמידים אותם. אבל לכתחילה, האופציה המועדפת היא גלות. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ל"ד, בפסוק י"א בספר במדבר, וירד הגבול משפם הריבלה מקדם לעין. אז כל החלק הזה של הגבול הוא עם נקודה אחת או שתיים בלבד לאורך כמה מאות קילומטרים. זה קצת תמוה, אבל אפשר להבין את זה אם אנחנו מבינים שמדובר בהר הנקרא מול הלבנון, שהוא עושה פחות או יותר קו ישר עד שהוא מגיע לבקעת החולה, כך שהתורה לא הייתה צריכה לציין יותר מנקודה אחת או שתיים בגבול הצפון מזרחי הזה. וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה. מה זה כתף ים כנרת? זה המקום הנקרא מבוא חמה, במקום שבו רמת הגולן הופכת להיות ירידה חדה לכיוון הכנרת, כך שזה חוצה את רמת הגולן ומגיע על כתף ים כנרת קדמה. כן, מחוץ לכנען. וירד ומחה על כתף ים כנרת קדמה, וירד הגבול הירדנה. אז איך הוא יורד הירדנה? כנראה לאורך הירמוך. כן, יש בכמה מקורות שהירמוך הוא אחד מהגבולות של ארץ כנען. אז הקצה של הירמוך, מה שנקרא מפגש הנהרות, אז שם ממשיך הגבול והיו תוצאותיו, ואז הירדן הוא גבול טבעי לכל אורכו. עכשיו יש רק בעיה אחת, שהירדן הוא מאוד מאוד מפותל, זה נהר מפותל בצורה מיוחדת במינה, ואז למרות שהוא, אם אנחנו קוראים מהנקודה הצפונית שלו לנקודה הדרומית, המרחק הוא קצר, אבל האורך של הנהר עצמו הוא פי שלוש. והלולאות שעושה הירדן, לפעמים הן נחתכות. כלומר, הירדן אין לו מסלול קבוע. לפעמים איזה עיגול שהוא עושה, עובר להיות חלק מארץ ישראל המזרחית, ולפעמים זה הופך להיות חלק מארץ ישראל המערבית. אז זה כנראה הכוונה של הברייתא שאומרת שירדן, מה שנתן נתן ומה שלקח לקח. והיו תוצאותיו ים המלח. ואז ים המלח הוא הגבול. בניגוד למקובל היום בגבול הבינלאומי שעובר באמצע ים המלח, לפי פשט הכתוב, לפי פשט ההלכות, כל ים המלח כולו עד החוף המזרחי הוא שייך לארץ ישראל המערבית. מי אומר להם? אני אומר להם, מה זאת אומרת? כן, וזאת, ומגיע לים המלח, ים המלח מגיעים שוב אל הגבול הדרומי שדובר מקודם, שבהפסוקים הקודמים, זאת תהיה לכם הארץ וגבולותיה סביב. ויצב משה אל בני ישראל לאמור, מה? איך זה התחיל? זה התחיל בפסוק, אם תסתכל, בפסוק ג', לא? מתברצין על ידי אדום ועליכם גבול נגב, מקצה ים המלח קדמה. נכון, אני לא יכול ללכת נגד הכתוב. ויצב משה את בני ישראל לאמור, זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל, אשר ציווה השם לתת לתשעת המטות וחצי המטה. זאת אומרת ש... תשע מטות וחצי הם מחלקים על פי הגורל, מה שאין כן השבטים של מעבר הירדן המזרחי, שמחלקים שלא על פי הגורל, אלא על פי מה שמשה הנחיל אותם, על פי בקשת בני גד ובני ראובן, וגם חצי שבט מנשה. כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבותם, ומטה בני הגדי לבית אבותם, מה זה הם לקחו? הם לקחו מה שהם ביקשו. וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם. כאן דבר מאוד ברור, שיש הפרש בין חצי שבט מנשה לבין בני גד ובני ראובן. שבני גד ובני ראובן מקבלים נחלה שלא הייתה שלהם, אלא הייתה של סיחון מלך האמורי ושל ממלכת מואב. מה שאין כן חצי שבט מנשה שקיבל נחלה שהייתה קיימת לו לפני שהתחיל שיעבוד מצרים, כפי שהבאנו בשם תלמידי רבנו סעדיה גאון. ולכן חצי שבט מנשה לקחו נחלתם. לכן גם משה נתן להם את החצי, את הנחלה שלהם, בלי שהם יבקשו. זה ממילא היה כבר שייך להם מקדמת דנה. מימי יוסף. כן, שני המתות וחצי המתה לקחו נחלתם מעבר לירדן יריחו, קדמה מזרחה. טוב, זה אם כן לגבי חלוקת הארץ על פי הגורל. עכשיו, מי אחראי על הגורל הזה? מי שאחראי על זה זה נשיאי השבטים. עכשיו, פה נשיאי השבטים, אנחנו נספור אותם, אבל הם בוודאי לא יכללו את ראובן וגד. הם, אז זה יוצא לפי זה שיש לנו רק 10, או אפילו 9, כי שבט לוי גם לא נוחל. כן. וידבר השם אל משה למור, אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ. אלעזר הכהן ויהושע בן נון. עכשיו, שוב יש לנו פה רשימה של שמות שרלוונטית רק עבור הדור ההוא, שהוא זה שעסק בחלוקת הארץ. הדורות אחריכן, הדבר הזה לכאורה לא אמור לעניין אותם, אבל עבור אותו דור זה היה מאוד משמעותי, ולכן זה נכתב. כפי שאמרתי, הפרשיות האחרונות של ספר במדבר, יש להם טעם חריף של אקטואליות היסטורית בזמן ההתרחשות של המאורעות. ונשיא אחד ממתה, תיקחו לנחול את הארץ. זאת אומרת שזה לא מדובר דווקא על נשיאי המתות הקבועים, אבל נשיא לעניין זה, כמו שיש כהן משוח מלחמה, אז יש נשיא לעניין חלוקה. זאת אומרת שהם פועלים כבדין שיש לו זכות של הפקעת רכוש. זה מה שנקרא הפקר בדין הפקר. זאת אומרת שאם אתה לא נותן לבית הדין את הזכות של ההפקעה או של ההפקרה, אז אי אפשר לחלק שום נחלה. לכן היה צריך לתת את הכוח הזה. ואלה שמות האנשים, למטה יהודה, כלב בן יפונה. ולמטה, אז זה הגיוני, כן? כלב בן יפונה, הוא היה נשיא, הוא היה מהנבחרים בשילוח המרגלים, כיוון שהוא לא שרח, אז הוא ממשיך בתפקידו, למרות כבר גילו המופלג, הרי עברו 40 שנה מאז. ולמטה בני שמעון, שמואל בן עמיהוד. הערה מעניינת, השם שמואל כבר מופיע אם כן בתורה. לכן כשחנה קוראת לבנה שמואל, כי מהשם שאילתיו, אז לא כל כך מובן. אם שאילתיו, אז למה היא קוראת לו שמואל? מאיפה המם הזאת באה? אז צריך לקרוא לו שאול, אם מהשם שאילתיו. אלא שהשם שמואל כבר היה מקובל באומה, והיא אוהבת את השם הזה, ואז היא מצמיחה אותו למילה לשאול. אולי גם המם של מה השם שאילתיו, זה נכנס במילה שמואל, בן עמיהוד, למטה בנימין, אלידד בן כסלון. יש אומרים שאלידד בן כסלון הוא אלדד, של אלדד ומדד, אין לזה שום בדל ראייה, מלבד הדמיון שבצליל של השמות. ולמטה בן עדן נשיא, בוקי בן יוגלי. לבני יוסף למטה בן מנשה נשיא, חניאל בן אפוד. אז נשים לב דבר מעניין, לא בכל מקום כתוב נשיא, אבל לגבי בני דן ולגבי בני מנשה, ואנחנו נראה גם שאולמטה בני אפרים נשיא כמואל בן שפטן. ואז זה שהמפרים, מה? רואים שלא. אז זאת אומרת שיש פה שאלה, למה התורה כאן אומרת נשיא, מתי היא לא אומרת נשיא? אז המפרשים ניסו לתת פירושים, היינו היטב שם. ולמטה בני זבולון נשיא ליצפן בן פרנח. אל ליצפן בן פרנח יש מדרש שאומר שהם שהוא האבא של אלדד ומדד. מאיפה המדרש לקח את זה? אין לי מושג. ולמטה בני יששכר נשיא פלטיאל בן עזן, ולמטה בני אשר נשיא אחיהוד בן שלומי. יש אגב באזור נהריה צומת אחיהוד, ויש גם עיר בשם שלומי, כל זה על שמה, על סמך הפסוק הזה. ולמטה רבי חנן